הקוק הוא הסיפור שלפניכם, כותרתו די גן עדן כשלא גיהנום. בידיעות אחרונות שלפני כשנתיים, כמדומני, של אחד מימי הכיפורים, פורסמו סיפורים קצרים שליקט הסופר אשכול נבו, ממסע קצר שהוא עשה בעוטף עזה, בשדרות ובקיבוץ מפלסים. הוא פגש את האנשים שמאחורי דיווחי החדשות היבשים, וליקט מהם סיפורים שיש בהם משום הצצה על החיים באזור שהוא מכנה די גן עדן כשלא גיהנום. אוזני הרי קרויה לסיפורים שיש בהם רגישות, אז הנה אחד מהסיפורים הללו שאשכול נבו ליקט. להזכירכם, אתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו שוק הדינור. הנה אחד הסיפורים שאשכול נבו ליקט. לאבא שלי היה חבר בעזה, בסם. אני מדבר איתך לפני ההתנתקות. מוסכני. היה לו מוסך. אני זוכר שפעם נתקענו עם האוטו בגוש קטיף, והחבר בא לחלץ אותנו. לא רק בא לחלץ אותנו, תיקן לנו את התקלה במנוע בלי לקחת כסף, וגם פתח לנו שולחן אצלו בבית חנון. אני חושב שהייתי אז בן 7 או 8 כשזה קרה. לא יודע מאיפה התחילה החברות שלהם. אבל זוכר שהמשפחה הייתה מבקרת גם אצלנו בסדרות. ושהילד שלהם היה פחות או יותר בן גילי, והיינו משחקים סטנגה בחצר בזמן שהמבוגרים היו מדברים, והוא תמיד היה מנצח. בקיצור, לפני שנה בערך, אני מקבל טלפון למשרד. והבן אדם בצד השני שואל אותי במבטא ערבי כבד כזה, אם אני רפי, הבן של אברהם. אמרתי שכן. ואז הוא אמר שהוא משתתף בצערי. אמרתי תודה, למרות שקצת התפלאתי. אבא שלי מת לפני 1.5 שנים. כבר הרבה זמן הצער רק שלי. אמי, יש לי הכבוד? שאלתי. קוראים לי פאדי. אני הבן של בסם. המוסכניק מעזה. וואלה, אמרתי. היינו משחקים סטנגה, הוא אמר. אני זוכר, אמרתי. אני מתקשר אליך לבקש משהו, הוא אמר. מה שלום אבא שלך? שאלתי. גם הוא מת, הוא אמר, בעופרת יצוקה. ואז הייתה שתיקה כזו ארוכה, כי מה תגיד? אתם התחלתם, המנהיגים שלכם דפוקים. וואלה, אמרתי בסוף, משתתף בצערך, אמרת שרצית לבקש משהו. כן, הוא אמר, המצב שלנו פה על הפנים, אתה בטח יודע. אין אוכל, אין מים. הבן שלי צריך לעשות פה ניתוח דחוף, יש לו גידול, ואין לנו כסף לשלם לרופא. רציתי לשאול אם אתה תהיה מוכן להלוות לנו קצת כסף. כמה? שאלתי. $4,000. זה לא כל כך קצת, אמרתי. אני יודע, פאדי אמר. תן לי לחשוב על זה, אמרתי, וקבענו לדבר למחרת. כל הלילה התהפכתי במיטה. וכשנרדמתי, אבא שלי בא אליי בחלום. לבוש בגופיה הלבנה שהוא תמיד לבש, נעול בנעלי אדידס שהוא תמיד נעל, הוא לא אמר כלום, רק הסתכל עליי במבט הזה שלו שאני מכיר כל כך טוב, של אל תאכזב אותי ילד, אל תאכזב אותי ילד. על הבוקר העברתי לפאדי $4,000 למספר חשבון הבנק שהוא נתן לי. לא אמרתי לאשתי כלום, שלא תשכנע אותי לא לעשות את זה. לא אמרתי מילה גם לחברים שלי. הם לא היו מבינים אותי. תכלס, גם אני לא מבין. פעלתי על אוטומט. ואפילו לא הרגשתי טוב עם עצמי אחר כך. אולי אפילו להפך. אתה הראשון שאני מספר לו על זה. ואגב, אם אתה כותב את זה בעיתון, אז תשנה את השמות, אה? ותכתוב גם את הסוף של הסיפור. לפני חודש אני מגיע פה למשרד, ובתוך תיבת הדואר יש מעטפה חומה. בלי שם, בלי כלום. ובתוך המעטפה החומה יש 4,000 דולר. אמיתי. ניסיתי להתקשר למספר שפדי התקשר ממנו אז, ולא הייתה תשובה. אבל זהו, אני סגור על זה. מי עוד היה שם לי 4,000 דולר במעטפה? כך מספר אשכול נבו, כפי שפורסם בידיעות אחרונות באוקטובר 2019, לא שיניתי מילה. כמה מילים ממני. כתיבתו של אשכול נבו תמיד צפה ועולה היכולת שלו לקלוט ולדלות דקויות אנושיות בבני אדם. הסיפור המעודן הזה רק ממחיש זאת שוב ושוב. באחד מספריו הוא העיד על עצמו, אני חווית חומר נפש שרק מחכה לגפרור. איזה משפט יפה. והנה במסעו לעוטף עזה הוא מגלה לנו שהוא חווית חומר נפש שרק מחכה לסיפור. זיקוקין דינור, שוקה דינור.